ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אמנם החילופה נמצא בספרי הפילוסופים האמיתיים, מהם הוא כפי הסיבה החמישית. אמרנו שכמה סיבות, ואחת הסיבות שלפעמים צריכים להתחיל להגיד כמה יסודות, וכיוון זה רק יסודות מוקדמים, אז המחבר לא דן אם יש להם סתירה עם דברים אחרים או לא. כאילו מקבלים איזו הגדרה זמנית, או הגדרה לא כל כך מחייבת, ובזה יוצאים די חובה. ואומנם הסתירה אשר תמצא ברוב ספרי המחברים והמפרשים בלתי מה שזכרנו, חוץ ממה שזכרנו, היא לפי הסיבה השישית, שהמחברים בעצמם לא הרגישו בזה. ולזה אמרו, אין מקשים באגדה. אז הרמב"ם הזה צריך כמובן הרבה הסברים, וכנראה שכוונת הרמב"ם כשכתוב אגדה לא למה שאנחנו קוראים אגדה. קודם כל, רובם, נדמה לי הגדול של מה שאנחנו מכירים רבנן דאגדתא, אנחנו מכירים אותם גם בהלכה. אז אי אפשר לומר שיש פה אנשים עם פיצול אישיות. זאת אומרת, מה הרמב"ם מניח? שאדם שאמר דבר בהלכה ולא לקח בחשבון את המסקנות של הדברים האלה, הוא בכלל לא שווה לדבר איתו. זאת אומרת, זה אדם שלא אחראי למה שהוא מדבר. ואם למשל אנחנו רוצים הרבה במה דברים אמורים, אחר מה יעסקינן, כל מיני הסתייגויות כאלה, זאת אומרת שאנשים תלמידים, אלה שבאו בעקבות האחרים, הרגישו את עצמם מאוד מחויבים ליישב את העניין. אז קשה כמובן מאוד לומר, מה שאני אומר עכשיו זה כללים חשובים מאוד, זה קשה לומר שבאגדה מה שבא לך אתה יכול להגיד שטויות. אני עכשיו מדבר בלי אמונה ובלי דברי חכמים, אלא עם שכל ישר. אנחנו מכירים אלפים של אמוראים, זאת אומרת אנשים שאנחנו, על חלק גדול מהם יש לנו גם ידיעות ביוגרפיות, איפה הם חיו, איפה הם עשו וכו' וכו'. אנשים עם רמה. אז כשהוא אומר דבר בהלכה, אז אתה מהפך את העולם ואתה משקיע המון מחשבה בשביל לתרץ את זה. זאת אומרת, חשוב לך שהוא רציני בדבר הזה. אז להגיד שהאיש הזה שמגיע לדברי אגדה הוא סתם, איזה מה שקוראים בפסיכולוגיה המודרנית פיצול אישיות, אין סברה שבדבר הזה. אם רב שמעון בר יוחאי אמר ככה, אז הוא אמר את זה גם בהלכה, הוא אמר את זה גם לגבי גזע, הוא אמר את זה גם לגבי מחשבה. הרי יש לפני נשיאות אחת. אז נמצא שמה ש... לא צריך למשכן את עצמנו בשביל להבין דברי אגדה, זה דברי אגדה שוליים. קודם כל, אני לא בטוח שאתה מבין דברי אגדה. אבל על כל פנים אני אומר, לשיטתו של הרמב״ם פה, מדברים פה רק על עניינים שלא עברו את איך אנחנו מתארים לעצמנו את חיבור הגמרא. מה שאנחנו יודעים, במשך שנים רבות נמשכו דיונים בבתי התלמוד הבבליים, בנהרדה, בפומפידיטה, ורשמו כל מיני סיכומים. הטיוטות של הסיכומים הללו הגיעו לרבינה ורבשי. הם ריכזו צוות חכמים שבדקו את כל המסורות הללו, ובהתאם לזה הם החליטו מה להכניס לתלמוד. זאת אומרת שהתלמוד שלפנינו עבר ביקורת דקדקנית מדוקדקת. אז אתה לא יכול להגיד זה סתם ככה. אז והוא עבר ביקורת מדוקדקת מראשית ברכות עד סוף אוקצין. אז ואם בתוך זה יש לדוגמה אגדות בבר חנה, נגיד הדברים המאוד בעייתיים, אז מה רב בבר חנה שומע זה בגיטין, אז אתה מה אפשר לדבר, מה זה ממרה? וכאן הוא אומר סתם. וכיוצא בזה כל מיני כללים אחרים הקשורים למסורות חז"ל. ושימו לב, אני לא מכניס פה מומנט של אמונה אלא רק של שכל ישר. אנשים שאנחנו מכירים אותם ואת שיקול הדעת שלהם ואת הסברות שלהם, אז להגיד שיש דברים שהם מזלזלים ויש דברים שלא, אין שום סברה בעולם, מה זה הדבר כזה? לכן הנחת היסוד שדברי אגדה שעברו את הביקורת, אני לא מדבר על דברים שעברו את התלמודים, על דברים שעברו את המחילתות, דברים שעברו את המדרשים. יש יש אמנם מדרשים צדדיים שלא עברו כל מיני ביקורות וכל מיני דברים, אז יכול להיות ששם חלו כל מיני תיקונים, גרסאות ודברים כגון אלה. אבל אחרי שאתה מעמיד את הגרסה על מקומה, לא יכול להיות ש כשהוא אומר את זה כאן, אז זה דופר דורייתא, וכשהוא אומר את זה ככה, זה סתם ככה. אז לכן, כמובן, מה שאני אומר עכשיו, זה למעשה החממה שעליה גדל באר הגולה של המהר"ל. זה החממה שעליה גדל חידושי הגדול של המהר"ל. זאת אומרת, כל המנגנונים האדירים בפרשנות, האגדה של חז"ל יסודם בהנחת היסוד הזאת, ולכן דורשים ממך שאתה ניגש באותו כובד ראש, באותו יסוד שאתה מתייחס למאמרים בהלכה, אתה צריך גם להתייחס למאמרים באגדה. כן,
הרב כאילו בעצם מצמצם את מה שהרב מדבר עליו, או שהרב אומר את זה מה שהרב מדבר עליו? כי זה נשמע לי שהוא אמר על האגדות ש מפגשים עליהם ביום יום, ששייך להם הסיבה השישית, שזה שכשהם הולכים מספיק עמוק, אז מסתבר שיש איזשהו
נך זה ענן, נך זה ענן. אנחנו מכירים את הסמת בלי אמונה, עם שכל. אנחנו מכירים את ההבחנות של הרמב״ם אפילו בלי רב חיים, אני מתכוון לומר בלי העמקה, מכירים היצירה של הרמב״ם. אז הרמב״ם מסתמך על דברי הגמרא שהם נוסחו על ידי אישים. האיש הזה הוא רציני עד כדי כך שהרמב״ם מתחשב בדעתו, וכשהוא מדבר על עניינים אחרים אז הוא לא רציני?
אז השאלה היא על הרמב״ם, לא?
לכן מוכר אתה לומר שאתה לא צודק, כיוון שאני אומר שהרמב״ם מסתמך על האישים והוא מכיר את האישים הללו, איזה שכל. אז אם הרמב״ם לא היה רציני הייתי אומר ככה, פעם אומר ככה, הרמב״ם רציני, אז איך יכול להיות שהוא מקבל את האיש הזה במה שנוגע ל-400 ברשות הרבים ולא מקבל אותו במה שנוגע ליסודות בהגות? אלא אם כן אתה אומר שזה אנשים לא רציניים, או סובלים מחוסר, מפיצול אישיות, דברים כיוון אלה. איזה דרך אחרת יש לומר?
אז הרמב"ם מסביר את הרמב"ם שבעצם הרמב"ם מתכוון לכל מה שלא עבר ביקורת.
למה?
להגדות שלא עברו ביקורת.
נכון, נכון. לכן למשל, למה הקדמתי לומר מה הסדר שהתלמוד יתחבר? כל מה שנתחבר בתלמוד אנחנו יודעים את את ה, את ה, את הפרוצדורה. זה בשום זה כמה כל אחד דייק באיזה נסיבות זה נאמר. אז מה שנוגע הכותרת חז"ל היא כותרת לא מספיק מוגדרת, אבל אם אתה מתחיל לנסות להגדיר ואתה אומר חז"ל א' מה שיש בתלמודים, מה שיש במדרשי ההלכה, מה שיש במדרשי האגדה, אתה מתחיל להרחיב וכבר דבר. אבל אם יש כל מיני דברים שהם שוליים שנאמרו, המחקר בין ימינו עושה דברים כאלה. כשאתה חוקר ואומר, איזה כתב יד, לא כל כך ברור. יש מספר ספרים שעד היום הם נתונים בסימן שאלה. מי חיבר, מה חיבר, אחד משל הספרים על זה חמדת הימים, מופיע בו ספרייה. יש ביהוד, בדיוק ביהוד.
שזה היה שטאי, מי ש...
אותה זוהי. תבדוק שם על ט"ו בשבט. ואתה תראה שם כתוב, העץ החי, זה ראשי תיבות שבתאי צבי, כל מיני כלים, מה יש לך. אז זה יש, אז כבר נאמר, זה יכולה להיות אחת הדוגמאות שהרב אומר, אל תשים עליו. אבל... בדרך המלך של מה שאנחנו מכניסים תחת הכותרת חז"ל, יש כל כך הרבה חומר שאתה צריך להתמודד איתו. קר לך דוגמה של אגדות על מעשה מרכבה במסכת חגיגה. אבני שי, יש כל מיני כאלה ביטויים מיוחדים במינם, אבל זה כתוב בגמרא. אז כשכתוב בגמרא בהלכות חמץ ומצה, אתה הופך את העולם בשביל להבין אותו, בשביל ליישב אותו. ואותו המורה כשאומר דבר כזה, פה זה לא... אני כמובן אומר את הטיעונים האלה בבית המדרש פנימה. זאת אומרת, מי שמקבל הנחת יסוד שהדברים הללו של דברי חז"ל בהלכה הם כל כך יסודיים, אז איך יכול להיות שזה לא יהיה בחלק אחר? כן.
זה לא הטענה של המהרש"א בהקדמה שלו?
כן.
הוא אמר שבהתחלה הוא כתב את הפירוש שלו מחולק בין, כאילו, בפירוש של האגדה וההלכה, ואז הוא אמר שהוא טעה, ולכן הוא ביקש מהמאדירים הבאים לחבר את שני הפירושים, כאילו שלא ייראה שזה יותר חשוב מזה.
יפה. יפה, זה ראייה טובה לעניין הזה. אבל בעקבות המרשה יש לנו, קח לך את עין יעקב ותראה את המנגנון שקם. אני כבר סיפרתי שעין יעקב למעשה התחבר על ידי אב ובנו שהיו מגולי ספרד, והם הרגישו כמה ניחומים יש באגדות חז"ל. אלא מה, אגדות חז"ל הללו היו בלולות בגמרא קשה, ויהודים שגלו נניח מספרד והגיעו ליוון, הגיעו לטורקיה וכל, הם יכולים בקושי לאמץ את הראש שלהם, הם צריכים משהו מרגיע, אז הם ליקטו את האגדות הללו. אוקיי, עכשיו מה עשו? מסביב לאגדות הללו קם מנגנון אדיר, עיון עץ יוסף, היה אחד שלא היה לו, אני אומר במאמר מוסגר, יש סדרה עצומה של ספרים, חזון יחזקאל של הרב אברמסקי על התוספתא. איך זה התרבר? כי הוא היה גולה בסיביר והיה לו רק תוספתא, אז ממילא הוא שם הכניס את ראשו דברים, למרות שהוא למד קודם אצל גדולי ישראל, אצל חיים וכו', לפני שהרוסים לקחו אותו. אז יש כמה כאלה שאלם רק עיון יעקב, רבי יעקב מריישה כתב פירוש גדול עיון יעקב, אז כי זה היה הספר היחידי שהיה לו. הרב קוק הוא הדוגמה הקלאסית למי שהכיר בבעיה הזאת, והוא בגיל צעיר יחסית, 25 התחיל לכתוב פירוש על אגדות השס. זה מה שאנחנו קוראים אין היה, זאת אומרת, והוא כתב את רובו בחוץ, חלקו בחוץ לארץ, חלקו בארץ, ופה הגיע עסק, היה לו רבנות, היה לו עסק עם בית הדין, היה לו זה, אז הוא הגיע עד לקראת סוף מסכת שבת וזהו. אבל מארבעת הכרכים של אין היה, אפשר לראות איזה חומר, אם היינו זוכים שהוא היה כותב על כל השעס, כן.
את הפירוש שלו על הביאור שלו, על אגדות של רב ברכה, הוא כתב שם או פה בארץ?
נדמה לי ששם.
גם באותה תקופה?
אני לא זוכר. זה היה איזה קונטרס כזה, ש... בשס, בשס הגדול, זה מופיע שם בבבא בתרא, כל דברים. כנראה היה איזה קונטרס בפני עצמו, אני לא יכול לזכור עכשיו איזה. אבל יש למשל פירוש הגרא לא אבא בר חנה. זאת אומרת, היו בין גדולי הדורות שראו שיש פה יחידה שצריך להתרכז בה, אז הם עשו את כל הדברים כגון אלה. אתה רק יכול לחשוב מה היה קורה אם היינו זוכים שהיה לנו אין היה על כל השס. למעשה רב צבי יהודה השתמש בזה בעולת ראייה. בעולת ראייה, עולת ראייה זה גם כן פירוש על הסידור, אז גם כתב כסדר, אבל הוא נעצר אני חושב בהלל הגדול בשבת או דברים כגון אלה. עלה רב צבי יהודה באומנות אדירה וליקט, עכשיו אפשר לראות את זה עוד יותר, המציאות קטן, לא יודע אם ראיתם את זה כבר, הספר החדש הזה, הרב קטן היה בן 22, אז יש שם כל מיני פירוש, מה שעלה לו, כתב. רב צבי יהודה שלט בחומר הזה, והוא דלה מתוך המציאות קטן, דלה כל מיני פירושים לקטעים בסידור, לבדיקת חמת, כל מיני דברים כגון אלה. אז הוא דקדק לכתוב, עולת ראייה או עולת ראייה ליקוטים. זאת אומרת, תמיד אני הייתי תמיד, מאיפה הוא ליקט את כל? מאיפה הוא ליקט את? עכשיו אני יכול לראות, יש מקומות שאני רואה, הנה, בקטע הזה, במסיעות קטן, זה משהו, הוא גם קצת שינה, אבי נתן לו רשות, נותר לו לשנות, וכו' וכו'. יש כמה דוגמאות קלאסיות של שינויים ש... אתן לכם דוגמה מיוחדת במינה. באותה תקופה שהיה שם, אני חושב, או בבויסק או בג'מל, על כל פעמים היה בזאת שנת ה-30, הוא היה מטייל שם בחורשה, סיפרתי את זה מסתומה, אז היה איתו דוקטור לוין, זה שהיה מורה ללימודי חול של רב צבי יהודה, הוא אחר עלה לירושלים, הוא כתב את אוצר הגאונים, אז הוא התחיל לדבר איתו על איזה מאמר של אחד המשכילים נגד שיר השירים. אז הרב התחיל להסביר מה זה שיר השירים, ותוך כדי כך אומר לו דוקטור לוין, חבל שדברים כגון אלה ככה זה הולך ויוצא, לא ישמרו. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אז הוא ישו שם על איזה סלע ומצאו איזה פיסת נייר, והרב כתב במשיכה אחת מההתחלה עד הסוף, זה המאמר שלו על שיר השירים. דוקטור לוין לקח את המאמר הזה ושלח אותו, וזה התפרסם באחד הביטאונים, מערב או מזרח בברלין או משהו כגון זה. ושם יש פתיחה. הספרות, הציור והחיתוב. מה תפקידם? זאת אומרת, מה תפקידו של כלים באומנות לסייע לאדם? נתרגם את זה בשוננו, הספרות, הציור והפיסול. אלא הרב בצורה מאוד מאוד מעודנת, במקום לומר פסל, זה משהו פסול, אז הוא כתב החיתוב. זאת אומרת, זה אותו דבר, רק זה מילה יותר אלגנטית מבחינה החיתוב. תשמע עד הסוף, אני מוצא, פותח את הסידור, ואני רואה הספרות, ציורה וחיתובה. אתם שומעים מה עשה פה? הספרות, ציורה וחיתובה, של הספרות. אני בא לרב צבי יהודה, ואני אומר לו, הרב, מה זה? אני עתקתי מכתב יד. הוא חשד בי שאני חושד בו. אז בליבי חשבתי, הפעם הוא סידר אותי. עד שיצאו הפנקסים, ובאחד הפנקסים כתוב, הספרות ציורה וחיתובה. הרב צנזר את עצמו. למה אני אומר צנזר את עצמו? כי יש לי פה עדות בדפוס, שדוקטור לוין כותב שאיכשהו נתן לי, הוא לא היה לו זמן אפילו לקרוא את זה פעם שנייה. הוא כתב את זה שם בתוך הרוחשה, הלך דוקטור לוין על דעת השלחה ושלח את זה לדבר. אז זה מוטפד, נגמר הסיפור. אתה רואה בצדק תמיד מדגישים שרובם הגדול של שמונה קבצים זה בלי אני ראיתי את המקור, זה בלי מחיקות, זה הלך לו. היו מקרים מועטים שהוא תיקן קצת את עצמו. חוץ מזה הוא גם אמר לרב צבי יהודה, שגם לנזיר, אבל נזהרו, שכדאי לבדוק אחריי, לראות אולי אילו כמה, אמרת לכם כבר פעם, שבאחד המאמרים היה כתוב, זה הייתה פליטת קולמוס של הרב. פליטת קולמוס זה דבר משכיח. בא למוחרד, מוחרד אחרי שבוע מכתב לרב קוק, מהרב קוק למערכת. הקולמוס שלי לא פולד דברים סתם. איזה רצינות. זאת אומרת, מה אתה מסתם, זה היה שקול. על כל פנים, אז כאן למעשה אני צריך לבקש את סליחתו של רב צבי יהודה. במשך זמן לא מבוטל חשבתי בי, הוא סידר אותי. עד שמצאתי, שהוא אמר, אולי משקר, שהוא אמר, אני העתקתי מכתב יד. אבל אני ידעתי שכתב יד, אז כנראה היו שני כתבי יד. הרב בדק את עצמו דברים כגון אלה. אז זה, אני מתכוון לומר, אתה חולק עליי?
יש שתי שאלות שרציתי לשאול.
בבקשה?
רציתי לשאול, קודם כל, למה על דבר כזה הרב צנזר את עצמו?
יש בעיה לא פשוטה. יש מוזיאון קוראים לו בצלאל. שמעת על ה... הוא קיים עד היום. בשעתו כשהוא נפתח, אז... הייתה חגיגה גדולה והזמינו את הרב הראשי, אולי עוד לא היה רבי יפו אפילו. הוא כתב להם מכתב, מה יכול רב לכתוב על פתיחת מוזיאון? אז הוא אמר, נספר לכם סיפור. הייתה ילדה שהייתה חולה, קוראים לה שושנה, ושושנה הייתה חולה, וההורים שלה עומדים מסביב למיטה שלה ורואים מחום גבוה קודחת. מה יהיה? פתאום מביאים לה בובה, ושושנה מתעוררת והיא מבסוטה מה... אז הוא אומר, כל ההורים שמחים. מה הם שמחים? התכלס של הילדה הזאת שתגדל כל היום ותשחק בבובה. אלא המשחק בבובה זה עדות לחיוניות שלה. הוא אומר, עם ישראל היה ישן, היה חולה, התכלית שלו היא הרבה יותר גדולה, אבל אם יש לו גם אפשרות להצטעצע באומנות, אז זה סימן שהוא חי. המוזיאון זה עדות שעם ישראל חי, ויש לו גם ביטויים אחרים כגון אלה. אם אבל הוא יישאר רק בזה, זה לא טוב, אבל זה עדות שהוא ימשיך לחיות בדברים כגון אלה. היו כמה פעמים, אני לא שמעתי את זה מהרב בחרך, ש הוא נפגש עם כמה אומנים והם התפעלו מההבנה שלו באומנות. זה שמעתי מהרב בחר. יש תמונה של רמברנט, הצייר ההולנדי, הגוי המפורסם, ברכת יעקב לאפרים ומנשה. אז יש הברכה, סיכל ידיו, אבל מי שמסתכל ברקע, ברקע יש אישה הולנדית עם כובע הולנדי גדול. אמר לי הרב בחר, פומבנת יותר גבוסט, מאיפה הרוגוי הזה ידע? יש חזל שהגידו ליוסף שיעקב חולה, אז הוא לקח את שני בניו. אמרו חזל, אוסנת, אשתו של יוסף, אמרה לבעלה, קח אותו. היא הייתה מבינה, היא הייתה הזאת שהייתה ממונה על הטיפול בזקן, והיא ידעה מה זה הזקן הזה, שהוא יברך את הילדים שלי, שייתן להם את המנוחה. אז הרב בחר התפעל מאיפה, כנראה היו לו ידידים יהודים, הם סיפרו לו אז הוא נתן לזה ביטוי ציורי ותיאר את האישה הזאת. הוא חשב שאוסנת הייתה גברת הולנדית כזאת עם כובע כזה, והיא נמצאת שם ברקע, ובאומנות גדולה הוא נתן ביטוי לכך שהיא אחראית לדבר הזה. דוגמה קטנה, אמר לי הרב הוטנר שהרב היה נופש בדרך כלל בקרמל. זה סיפר לי גיסי, אני מספר סיפור בתוך סיפור, היו נופים, שם רבנים שהיו באים, היה שם סיפורים כזה לא פחות מרון ועוברים. מה אכפת לך? האורח צריך לעשות לקבלת פנים. על כל פנים, אז הרבי זלמן היה שם, והיו שם גדולים שהיו בלי ננפוש, והם היו יוצאים עם כיסות נוח ויושבים בחורשה. רבי זלמן התקרב, והרב דיבר עם מישהו, לא זוכר עם מי הוא דיבר את זה, בעניינים פנימיים. אמר רבי זלמן, בחלק הזה של התורה אני לא מבין כלום. הוא הבין שהולכים פה דברים גדולים. על כל פנים, אז הרב אוטנר בא לשם, הרב אוטנר היה חברנר, אבל היה בן דודו של רב צבי יהודה וכו', והרב דיבר על מה שיש באורות, על אותו צייד שרצה לצוא ציפור, והציפור תפסה מקום על האיקוני של מלך, זאת אומרת, מה שיש פסלים וכו' וכו', והצייד אומר ככה, אם אני לא צד אותה, הפסדתי. אם אני אצוד אותה, אז החץ גם יפגע בפנים של המלך. אז יגידו שאני מורד במלכות. מה אני אגיד לך ציפור? למקום יפה, מקום טוב ברחת. חבל, אבל אני הפסדתי. אמר רב קוק, המחשבה הלאומית, זה כתוב באורות. המחשבה הלאומית זה יסוד חשוב מאוד. הציונים תפסו את זה, וזה איקונים של מלך, אז אנחנו יכולים להילחם בעם ישראל, במחשבה הלאומית, אבל הם ברחו לזמן. אמר לו, רק הרב אוטנר יכול היה להעיד לזה, ואמר לו, ואולי זה גל של זבל, מיסט, אולי זה לא, מי אומר שזה זהב, אולי זה מיסט. גמר. כאן אני חוזר לאישה ש... אשתו של רב צבי יהודה הייתה נוסעת יחד עם בעלה ועם הרב לנופש, והיא הייתה ממונה על העניינים הגסטרונומיים. אמר לי, אבותר, למוחד בבוקר היא תופסת את אחיו עליה, בדודתי, ואומרת לי, יצחוק, מה עשית לרב? מה יש? שמתי ארוחת ערב בחדר, שיוכל. אני בא בבוקר, ארוחת הערב הזאת מונחת על השולחן. כל הלילה הוא הסתובב מקיר לקיר, הוא נתום עזרה ברבן, ואולי זה הרמה של זבל, ואולי זה הרמה של זבל. הוא בדק את עצמו. אני מדבר בשנים המבוגרות כבר, זאת אומרת, זה תקופת חיפה. הוא נתום עזרה, ואני זוכר את הרב אוטנר, הוא אומר את זה מניגון, ואולי זה של ביס, ואולי זה של מיסט, או דברים כגון אלה. אז הוא בדק את עצמו תמיד. אני חוזר לזה, אז לכן גם הוא אמר לרב צבי יהודה ולתלמידים שיבדקו את עצמם, שיבדקו אותו, שיבדקו את כל הדברים כיוון אלה. אז לכן, עובדה שהוא בדק את עצמו, אני מודה שזה מנה, אני לא יכול לזכור עוד דוגמאות, שיש לי שתי גרסאות שהרב עצמו כתב אותם. ודווקא בדבר כל כך מהותי, זאת אומרת, הפסלות זה עובדה שהוא אומר לאנשי בצלל. אפשר גם לעסוק בפיסול, אבל יש פה הסתייגות הלכתית, לא למצוא דמות בולטת של הכל, כמובן לא של עבודה זרה, אבל גם פורטרט אולי עוד מותר, אבל לעשות פסל של גופו זה שאלה של איסור מהתורה. על כל פנים, אז הוא השתמש בעובדה שנתנו לו הזמנה לזה, ואמר להם, אני שמח לזה, תבדקו שזה לא יהיה על פי נגד ההלכה או דברים כיוון אלה. אבל עצם העובדה, הוא הבין שכשאדם מוצא מה יש לדבר, יש המנהל שכבר לא חי, של בית יעקב בגאולה, אחיו היה חתן של האמרי אמת, והוא היה צייר, ויש ציורים שלו. בגור זה לא הדבר הכי... אבל הרבי הבין, בחב"ד זה עוד... נחשון, נו, זה דוגמאות. הרבי הבין שזו תכונה שצריכה ביטוי. וזה מה שהרב אמר, הספרות, הציור והחיתוב, האדם שמבקש לבטא את עצמו זה לגיטימי. אני רוצה למצוא את הנתיב הרציני בדברים כיוון אלה. על כל פנים, אני הפלגתי מזה לביטויים של כל מיני דברי, שבעין היה, הוא כתב, הוא ביקשה להדביר כל מיני דברים. אמר, עכשיו תפתח את הספר הבא. ולאיזה אמרו, אין מקשים לרדה. אתה לא חייב סתם, אין מקשים בלדה. ונמצא בהם גם כן סתירה לפי הסיבה השביעית. הרמב״ם כאן אומר, יש סיבה שביעית שאני מטמטם אותך. אני מבקש לפזר מסך קרב שאתה לא יודע. ואומנם, אשר ימצא במאמר הזה מן החילוף, הרמב״ם מעיד על עצמו, אני בדקתי את מה שאני כותב, ויש אחת משתי האפשרויות, ולפי הסיבה החמישית והסיבה השביעית. זאת אומרת, או שאני רק מקדים הקדמות לא רציניות לעניין הזה, או שאני בכוונה יצרתי דברים שנראים סותרים. ודזה, ואבן אמיתתו, וזכרהו מאוד שלא תתערב בקצת פרקיו. אתם מבינים את המשקל שיש למשפט הזה. משפט כזה, אם הוא היה מופיע בספר שמונח לפנינו, הוא כתב את זה כהקדמה לספר שהוא עוד לא כתב. אז הכל היה לו בראש. ומה הוא כותב לתלמיד שלו לראות? יגיע לך פרקים פרקים. אז הוא אומר, אני עוד אמור לטמטם אותך. אז היה לו כבר תוכנית בראש, אם תלמד ככה וככה, תזכור תמיד את הכלל הזה. ואחר אלו הקדמות, נתחיל כבר ללמוד מה שאנחנו ברוכים, נתחיל בזיכרון השמות, אשר צריך להעיר על אמיתת ענייניהם המכוונים. דהיינו, שאתה לומד תנ"ך, תלמד מה? תבין את מה שאתה קורא, בכל מקום כפי עניינו. ויהיה זה מפתח להיכנס במקומות סוגרו עליהם השערים. אם אתה תדע לקרוא תנ"ך טוב, אתה תבין שזה המפתח שבעזרתו אתה יכול להיכנס. וכשפתחו השערים ההם, ויכנס אדם במקומות ההם, אם אני תפתחו את השערים ואתה תבין מה שכתוב, ינור בהם הנפשות, וינו העיניים, וינפשו הגופות מהמלם ומיגיעם. האדם באיזה מקום שהוא, הוא מגיע לחוב, וילמד טוב מורה נבוכים, ואז אפשר לעשות. ותראו מיד איך שהוא פותח. יש מוטו. בספרי הרמב״ם כמה פעמים זה מופיע. והוא פתח פה בפסוק מישעיהו. פיתחו שערים, הרי ברגע הזה הוא סיים בהקדמה, אותם השערים שהיו סוגרים, אז נפתח אותם. ויבוא גוי צדיק שומר אמונים בשערים הללו. זה פסוק בישעיהו. הפסוק בישעיהו אחר לגמרי. אז הוא אומר, אין סיבות. אבל הרמב״ם בחר איזה פסוק. הפסוק שהוא התמרור. שומר אמונים. נו. איך זה קשור לפרשת שבוע? איך זה קשור למה שאמרתם היום? ויראו העם את השם ויאמינו בשם ומשה עבדו. איפה כתוב בתורה בפעם הראשונה אמונה? יפה מאוד. כתוב אצל אברהם. כתוב אצל אברהם ויאמין ויאמין בשם ויחשבו לו צדקה. יותר אין בכל התנ"ך כולו אמונה. אמונה של אברהם? אמונה, 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 אמונה. בסדר? שיעורי אמונה. אברהם, ויראו העם את השם ויאמינו בשם ומשה עבדו.
וידיו אמונה.
בבקשה?
ידיו של משה וידיו אמונה.
אתה לא יודע פשט בעמלק? מה פשט היהודה ואמונה? עכשיו תגיד לי אתה פשט. איך הידיים עושים אמונה?
הסתכלו לשם והאמינו, היה ביטחון שלהם,
והיו ידיו אמונה. פשט, הידיים זה אמונה, זה מצווה שבלב. אני מסכים, כתוב, אם לא תאמינו, לא תאמינו. יש הרבה אמונים שומר השם, אבל הוראה של מצוות אמונה בדברים שלנו זה לא, זה יבוא גוי צדיק שומר אמונים. אנחנו מדברים על אמונים בהוראה של ביטחון, אבל במובן של אמונה, אברהם הוא היחידי שכתוב עליו האמין בשם, וכאן הוא היה אמינו בשם במשה עבדו.
ואמונתך בלילות זה גם לא?
בבקשה.
ואמונתך בלילות. שהשם
מאמין. תגיד את הפשט. מה כתוב בפסוק?
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך.
בבקשה. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך.
אמונה של הקדוש ברוך הוא, לא?
אמונה בקדוש ברוך הוא. ואמונתך, זאת אומרת, הנאמנות, באמונתך, הנאמנות שלנו, הנאמנות שלך תישאר גם לעומת מה שיש בבוקר, בזמן שהכל מטושטש. אולי אתה צודק, אולי זה מתקרב קצת הדבר הזה.
טוב, אז כל פעם בטענה שכתוב אמונה, הכוונה ביטחון?
כך עולה מדברי החזון איש, באמונה עובדה שהחזון איש אמר אמונה וביטחון.
אבל דווקא ההפך,
מאמר
מילה נרדפת.
יפה מאוד. אז אחד ההסברים שהביטחון שלו הוא כל כך יצוק, הוא כל כך איתן כמו האמונה, או האמונה שלו היא יצוקה כמו ביטחון שיש לו בדבר הזה. אין החינמי, לא תמיד ברור, זה גם אני חושב קטע שלקוח ממציאות קטן. בעולת ראייה אני מאמין באמונה שלמה, אז שם יש קטע שמנסה להסביר מה הגדרתה של האמונה. נדמה לי שזה לקוח ממציאות קטן, זאת אומרת בגיל צעיר מאוד הרב ביקש לנסח מה הטבעה של האמונה, ושם הוא מכניס מהי האמונה. אמונה שיש מי שברא את כל העולם כולו הוא שעשה את המעשה של מתן תורה וכו'. יש שם איזה מורכבות. על כל פנים, אני מתכוון לומר שאחרי כאלה הכנות ואחרי כאלה הקדמות, כן.
אני מתכוון גם בלשון של שלילה, יש פסוק, אני לא זוכר איפה, יאן למנתם בי, כאילו, אבל זה בשלילה.
תגיד את הפשט, תגיד את הפשט. מה באמת, איך אתה לומד בגערה הזאת שהקדוש ברוך הוא גוער במשה ואהרון? יאם לא האמנתם בי להקדישני. תגידי פשט, מה זה האמנתם בי להקדישני?
שמחתם, מבחינת ביטחון, כאילו לא בטחתם מספיק.
הרי הם ראו שמשה נתן מקבם בצור ויצאו מן המים.
הייתם נאמנים עליו.
אז זאת אומרת, האמנתם, לא עשיתם את ישראל שיאמינו בי, או דברים כגון אלה. איך שלא נדחוק שם את לא האמנתם בי, לא עשיתם את פסוק קשה. על כל פעמים לא אמונה במובן שאנחנו אמונה, 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 אמונה.
כי הרמה באמת הוא מספיק לו הידיעה. זאת אומרת, מה זה מספיק? הוא מחפש.
מה ההבדל בין אמונה לידיעה?
לא יודע.
גם אני לא יודע. אז על כל פעמים אתה רואה,
כאילו בתורה, זה מה שהרמב"ם מעגן את זה.
נתחיל. אחרי הכנות כאלה, מה אנחנו מצפים? הרמב"ם מתחיל לדבר איתנו על פירוש בתורה. צלם ודמות. צלם ודמות מופיע פה ככותרת. כבר חשוב בני אדם, כי צלם בלשון העברי יורה על תמונת הדבר ותוארו. עובדה היא שאנחנו מזה בעולם המודרני דיברנו על צילומים, לצלם וכו'. והביא זה, והמחשבה הזאת גרמה להגשמה גמורה. כי מה? לאומרו, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא צלם ודמות. וצלם ודמות הם המושגים שהרמב"ם מבקש לפרש אותם. וחשבו שהשם על צורת אדם, דהיינו שיש לו עיניים, יש לו זה וכו' וכו', רצוני לומר תמונתו ותוארו, והתחייבה להם, וכתוצאה מזה באה הגשמה הגמורה, והאמינו בה, וראו שהם אם ייפרדו מזאת האמונה, ואם הם יחליטו לא ככה, יחסיבו הכתוב, וגם יסיעו את השם נהדר, אז השם לא קיים, אם לא יהיה גוף, אם השם לא בעל גוף ובעל פנים ויד, כמותם בתורה ובתואר, אלא שהוא יותר, מה הוא? הוא ענק כזה, הוא יותר גדול, יותר בעיר לסבירתם, והחומר שלו גם כן איננו דם ובשר. זה תכלית מה שחשבו רוממות בחוק השם. זאת אומרת, כך הם חשבו בליבם, יש להם פסוקים, יש להם תארים שמחייבים את האמונה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא יש לו מציאות שיכולה להימדד.
יש יודעים כאילו למי הוא מתכוון?
בבקשה?
למי הוא מתכוון? לאנשים
האלה. אתה רוצה שנעשה תרגיל? קח לך יהודי ממוצע, לא חכם, לא טיפש, מתפלל, תגיד לו, הנה יד השם הוא יד. הוא אומר, כתוב שיש לו יד. למה אתה שואל אותי? מכיוון שהרמב״ם במקום אחד כותב, כשהוא נלחם, הוא היה גדול הנלחמים במגשימים, הוא אומר, כמו שיש מצווה שאתה מחנך ילד להגיד לו, ילד קטקטן, אתה מגיל צעיר אומר לו שאין שני אלוהים, מה אתה אומר לו אלוהים? אז אומר, כמו שאתה צריך ללמד אותו שיש אלוהים אחד, אתה צריך ללמד אותו שהוא לא גשמי. זאת אומרת, הרמב״ם חשב שזה דבר כל כך יסודי וכל כך בסיסי, שאתה חייב להדגיש אותו בדבר הזה. ואמר שאם היינו מדגישים אותו מגיל צעיר, אז אנשים לא היו מתפתים לדבר הזה. כך יהודי בממוצע שמתפלל, הוא לא בדיוק יודע מה אתה אומר לילד, הנשמה שלו עלתה לשמיים. וכשהילד הזה, נניח הוא כבר בכיתה ד' והוא לומד על יש שם, איך זה נקרא שם, רוכב שמיים, יש פה פטנטים כאלה של הצנים האלה של חיל האוויר, הוא מגיע לשמיים, והסבא נפגש עם אלוהים. אנחנו מתפשרים.
לא, אבל נשמה זה כן משהו שהוא...
מה נשמה?
משהו יחסית גשמי.
הנשמה זה משהו גשמי?
זה לא משהו?
אתה לא חד, אחד גשמי. אתה יש לך נשמה ואתה לא גשמי.
זה נברא.
מה?
לא, זה משהו נברא, זה לא...
משהו גשמי. כשאמרת גשמי, אתה רואה שאנחנו מתחילים להסתבך, ובצדק. זאת אומרת, איך אנחנו באמת נדבר על מושגים רוחניים? אבל קודם זה קודם, אני אשאל אתכם שאלה, מה פתאום הרמב״ם פתר בזה? אנחנו כולנו מחכים, הרמב״ם מותח אותנו, ואם אמר פיתחו שערים, אז זה השער, בזה זה נפתח. למה הרמב״ם פתח? זה בזרח, כשקדוש ברוך הוא ייתן חיים, אנחנו ניפגש מיד נשמע, עם הרבה מושגים כאלה. למה הוא פתח בדבר הזה?
חנויות ג' עיקרים.
מה?
חנויות ג' עיקרים.
שמי ניסח אותם? הרמב״ם בעצמו. זה לא כל כך פשוט. קודם כל, סליחה, קודם כל, איפה כתובה העיקרים של הרמב״ם? אני שואל אתכם, הרמב״ם היה יהודי בן 23, החתיר לכתוב את פירוש המשנה, סיים את זה שהיה 30, הגיע לפרק חלק, אז הוא כותב, אני קורא בתרגום מערבית, וצריך שתדע שעיקרי דתנו 13, וזה המקום הכי נחמד, הכי מתאים שאני כותב אותו.
הרמב״ם שהוא לא רצה...
לא יודע, אני אומר לך מה כתוב. ברמב״ם, הרמב״ם היה...
לא, שזה יתפרסם, זה ככה הרמב״ם. שהוא לא רצה שיתפרסם כ...
הוא לא רצה מה?
שזה יהיה הדבר הראשון שאנשים...
לא, הוא לא רצה כי לא היה לו אסמכתא. מאיפה הרמב״ם לא יכול שיש ירמב״ם? עובדה היא, יש ספר שלם בשם ספר העיקרים נגד הרמב״ם. אז הוא התחיל כל מה, מי בכלל אומר שיש עיקרים ליהדות? ואם כבר עיקרים ליהדות, עובדה שבשס זה לא מופיע, הרמב״ם לא יכול היה לכתוב את זה ביד החזקה, כי לא היה לו מקור בגמרא, יש לו בעיה.
אבל יש חלק מהעיקרים שכן מופיעים בגמרא.
מה?
יש חלק מהעיקרים שכן מופיעים בגמרא.
אבל לא כתוב שם
עיקרים. בוא נקרא את הגמרא, מה נקרא לגמרא? מה כתוב?
לא, בדיוק למדנו את זה לפני.
סליחה, מה כתוב בגמרא במכות? בגמרא במכות. תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, שניים שמענו וכו' וכו'. אז הגמרא שם מדברת על מה ששמענו בסיני. מה כתוב בעבודה זרה? לאיזה גמרא אתה מתכוון?
בדף עדיין.
שמה כתוב שם?
שמי שלא מאמין בתורה, אני לא זוכר את זה. אתה יכול לפתור את זה, בן.
אומר תורה לא מן השמיים.
כן, אין תורה מן השמיים.
דבר אחד, אבל איפה כתוב שנבואת משה רבינו אמת? ואיפה כתוב? זה כתוב על רבי אליעזר בן דרודיה, זה בי"ז, לא?
כן, מעל הרב.
מעל הרב.
לא, תראה, אחרי הסיפור עם רבי אליעזר בן דרודיה, לפני...
אני מתכוון לומר, יש שכל דברי נביאים אמת. שאין לו ביטוי גשמי. עובדה היא שהרי בן נתן לו שם, והרי בדראות צרי הסבר, ששם כתוב כי גדולים וטובים ממנו, גדולים וטובים ממנו סברו שהוא כן גשמי.
שטעו קצת.
לא כתוב.
בקשבה?
אני אומר, זה היה תפיסה בתקופה.
לא ככה, פשט ברי בן הוא אחר, גדולים וטובים ממנו זה ממני עצמי. הוא לא יגיד גדולים וטובים מהרמב״ם חשבו שהקדוש ברוך הוא גשמי. גדולים וטובים ממנו זה אחד ההסברים ברייבד.
מאיתנו כאילו.
כן.
לא ממנו.
הרייבד דרך ענווה אומר גדולים וטובים מאיתנו חשבו ככה.
אבל למה אסור להגיד, למה אי אפשר להגיד שהוא...
עוד פעם?
למה אי אפשר להגיד שהוא גדולים וטובים מהרמב״ם?
הרייבד עם כל זה שהוא חולק על הרמב״ם הוא לא חשב שיש ביד עובדה שהוא לא יכול להוכיח שיביא מישהו גדול מהרמב״ם שחשב שהקדוש ברוך הוא יש לו ידיים ורגליים.
כוון הפילוסופי
ידוע שהרמב״ן הפריך את זה, פרח את זה, אבל יש ספר שמיוחס לרבי אליעזר שנותן מידות לקדוש ברוך הוא.
קודם יש על זה רמב״ם
בפורס המשנה הוא מזכיר את הספר הזה שיעור קומה.
הוא נותן שם מכה כזאת מלמטה למי שעוסק בשיעור קומה. אוקיי, אז כמובן שזה יסודות קבליים. על כל פנים, אני חוזר לשאלה הבסיסית, למה הזכרת עיקרים?
אני מאמין לבריאת האדם.
עוד פעם?
אני אומר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר כביכול שזה היה מאמין לבריאת האדם, נעשה אדם מצמם כדמותינו.
אז קודם כל כתוב ברב חלב בהקדמה לבית זבול שגם אבא אמינה בגמרה, איזה מין אבא אמינה כזאת, איזה מין, כן,
נראה לי ממשיך לכיוון של נועם שהוא רצה להתחיל מאפס.
למה אתה, קודם כל קו המחשבה שלך הוא נכון, אנחנו צריכים להתעצם ממה הרמב״ם רצה להתחיל.
ממה... בשורש של הכל.
יופי, אני מסכים איתך. עכשיו בוא נחשוב מה בשורש. אני מסכים...
אפשר להגדיר, אז הוא מתחיל
במה הוא לא. רק רגע, רגע. ניקר לדוגמה, דווקא מצרפתי אחד, דקארט. אז הוא אמר, אני רוצה להתחיל מכלום. אני מטיל ספק בכל. חוץ מזה שאני מטיל ספק. וכתוצאה מזה הגיע למחשבות. זאת אומרת, ממה מתחילים? ממה מתחיל העיון האנושי? זה מה שמונח ביסוד של הרמב״ם. הרמב״ם יסודי עד הסוף. ביקש, כלומר, אני רוצה להתחיל. לכן שאת אמרת העיקרים, זה לא כל כך פשוט. עובדה היא שהרמב״ם לא הכניס את העיקרים ביד החזקה. ועובדה היא שרבי יוסף אלבו חלק עליו, נדמה לי שהחתם סופר בתשובה כותב שמה העיקרים, כל היהדות היא כולה עיקר, מה אתה לא יודע בכלל מה זה הגדרה של עיקר, זה עוד סיפור בפני עצמו. קו המחשב חשוב זרק, הרמב״ם אמר אני רוצה להיות הכי יסודי שאפשר ואני מתחיל לחשוב, נו מהמשפט הזה שאמרתי, מה יוצא?
מה הבסיס של... הבן אדם רק יכול לעיין אחרי שהוא...
עוד פעם.
הצלם זה מה שנתן לו את היכולת לעיין.
שכל! שכל לא במובן של רציו. שכל, יש לי, אני מרגיש, כמו שאמרת, אני מרגיש שנקודת המוצא שאני יכול בכלל להתחיל לעיין, שעובד עם משהו, הבאתי רק דוגמה כמו שנקרת מרב ספק, העובדה שהשכל שלי שואל, זה העובדה שיש לי רוחניס, זה העובדה מה שאתה אמרת, יש לי נשמה. זאת אומרת יש לי איזה יסוד שהוא היסוד הרוחני, היסוד הרוחני הזה זה נקודת המוצא. אני ברגע שאני מתפקע, ברגע שאני עושה סך הכל של עולם הרוחני, אני מוצא פתאום שיש שכל, והשכל הזה רגע, מי נתן לי את השכל הזה? בוא נתחיל ללמוד תנ"ך. ואז מתברר בתורה שהשכל הזה נתן לי הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לברוא אדם שיש לו כלים לבחון. יש לו כלים לעיין ברוחניות. והכלים הללו זה צלם ודמות.
ככה הרמב"ם
מפרש שצלם... אמרתי, תכף נראה מה הוא מפרש. התכוונתי לומר, אנחנו מוצאים אדם, אנחנו מוצאים את עצמנו, ואנחנו פתאום הוגים וחושבים, ואנחנו מתחילים לחשוב, לא אכפת לי תקרא לזה מחשבה. אותו מותר רוחני, אותו דבר אינטליגנטי, שיש לי משהו שבעזרתו אני בוחן את המציאות.
חתיכת
דקארט,
זה ממש מה ש...
דקארט התחיל מהספק. יש מי שאמר בפליאה, יש פה משהו. אני לא זוכר עכשיו כל זאת הפילוסופיה. אני מתכוון לומר, נקודת המוצא של הרמב״ם הייתה, יש שכל, יש רציו, יש הבנה. יש משהו שבזאת... מה טבעו של הדבר הזה? יש לו מגבלות או אין לו מגבלות? אולי בכלל אין לי רשות להשתמש בזה? אולי יש מקום שבו השכל נעצר? מי בכלל אומר לי שזה הכלי שבעזרתו אני יוצא לדרך? אז בואו נראה תחילת האנושות. תחילת האנושות שיש אדם, ובתורה כתוב, אחרי שנעשה אדם, כתוב מה יהיה התכלית שלו, שיהיה לו צלם ודמות. זאת אומרת, אמר רמב"ם, כאן מונח הדבר, בואו נבדוק צלם ודמות הזאת, מהו הדבר המייחד את המין האנושי שבעזרתו הוא יכול לחשוב, שבעזרתו הוא יכול להבין. הרי בסופו של דבר אתה רוצה להגיד לי למה אתה מגיע בהבנה שלך, אז אני אשאל אותך רגע, מה בכלל הלגיטימציה שתשתמש בהבנה? איך בכלל בהבנה שלך דבר כזה?
זו שאלה על עצמה, אבל
בבקשה?
איך הוא יודע להשתמש בתורה אם עדיין הוא מסכל
עכשיו? איזה תורה? אני עוד לא יודע תורה, אני בכלל לא יודע מי תורה, מה תורה, אני אשאל שכל.
אבל מה זה צלם
ודמות?
בבקשה? צלם ודמות מאיפה מביא?
סליחה, אז אני עולה ושואל, מה מסופר, מה שמעתי מאבא שלי, מאיפה התחיל בכלל המין האנושי? אני רואה ילד מעל המיטה שלו, למעלה, תלוי איזה, איזה, איזה בובה, תלוי איזה, איזה כדור. אז אם יש פה חתול, אז החתול רוצה לאכול את הבו, הוא קופץ, 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 הוא לא יגיע, מתייאש. הילד הזה, בגיל מסוים, תופס כיסא, ומקרב את הכיסא הזה למיטה, ועולה לתפוס. מה עשה פה? הנה דוגמה של שכל. מישהו אמר לו שזה... זה האינטליגנציה, זה המותר האדם. הילד הזה, כשאתה מלווה אותו, אתה רואה איך פתאום, מי שזוכה ברוך השם לילדים, מבסוט, הוא יכול לעקוב אחרי הוא פתאום מתחיל להבין. ההבנה הזאת זה השכל. זאת אומרת, זה המילה שכל מטעה, כי שכל אתה חושב משהו תמיד מתוחכם. כמו שאמרתי, פתאום יש לו פטנט לקחת ולהתגבר על הפער בינו לבין הבובה הזאת מלמעלה.
יש משהו שהוא לפני השכל.
מה?
בריאת העולם.
מי אמר שיש בריאת העולם? השכל שלך.
לא, בראשית ברא אלוקים.
מאיפה למדת את זה? מהמורי שלך? מאיפה למדת את זה?
איפה שלמדתי שיש שכל?
או רק רגע. אז אני מתכוון לומר, מהו הכלי שבעזרתו אני בוחן את השכל? זאת אומרת, אני הרי מבקש לבחון, וזה משהו. אז הוא אמר, מה מתכוונת התורה כשהיא מספרת לי על הכלי שבעזרתו אני דן? כן.
אז זה צלם, מה זה
דמות? חכה רק רגע.
הרב, יכול להיות שהוא אמר את זה, גם התפילה מתחילה בבקשה מתחילה
אתה צודק?
לא, הדבר הראשון כאילו ש...
סליחה, תפילה אתה מניח שאני יודע להתפלל, אומר, מה התנ"ך מלמד אותנו? התנ"ך דבר מלמד אותנו, נחזור עוד פעם, איך אמרו בני אדם. בני אדם אמרו שצלם ודמות זה משהו גשמי, ואנחנו רואים שיש משהו רוחני. אמנם מה שצריך שיאמר בהרחקת הגשמות ועמיד האחדות האמיתית, אשר אין אמת לילה בצרת הגשמות, הנה תדע המופת הזה מכל דממה. אנחנו עוד נגיע לזה. כן.
בעצם, אם אמרתי נכון, פה הרב עושה מהפכה, זאת אומרת, הוא אומר, התואים עושים כאילו קש, אנחנו הרי גשמים, ואז אם הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה את האדם בצלמנו, משהו שהקדוש ברוך הוא גשמי, אבל הוא אומר הפוך. אם אני אומר בעצם שהקדוש ברוך הוא מופשט לגמרי,
אתה בכלל מכיר את המושג מופשט לגמרי? זה השכל שלך. השכל שלך יוצא מתוך הנחה כזאת. הרב המוכזה ראשוני שאומר, מה אתה אומר על הכזה? אתה אומר לי שיש מדבר כזה שהוא נורא מופשט. מי הכתיב לך ממצא כזה? השכל שלך. ואותו אני מעמיד עכשיו במבחינה. אותו אני עכשיו רוצה. אולי נקרא קודם את החלק על פנים. אמנם מה שצריך, אני חוזר, אמנם מה שצריך שיאמר בהרחקת הגשמות, תמיד הרבות המיטוי, תשעי נמת לה, הנה תדע בזה מאמר על קודם אמר, אבל הערנו הנה וזה הפר ילבר עניין שלום. ואומר, כי הצורה המפורסמת אצל המון, אשר היא תמונת הדבר בתוארו, שמה המיוחד בא בלשון העברית, תואר. זה משהו פיזיולוגי. אמר, יפה תואר ויפה מראה. מה תוארו? כתואר בני המלך. אתם שמים לב מה עשה פה הרמב״ם. הרמב״ם מביא דוגמאות מהמקרא. כשהרמב״ם ביד החזקה אומר משפט ואומר עוד מילה, אתה מדייק, אתה אומר תוירה של רב חיים וכו' וכו'. למה אמר פעמיים? למעשה גם כאן, למה הרמב״ם מביא כמה דוגמאות? הוא רצה לומר תואר, יפה תואר ויפה מראה, בסדר, אז אני מבין את זה. אז מה הוא אמר? אני משתדל לומר שכל מקום שהרמב״ם מביא כמה דוגמאות, יש בכל אחת הדוגמאות עוד השלמה של הדבר הזה. ונאמר בצורה המלאכית, דהיינו כשבני אדם יוצרים על ידי מלאכה, יתארהו בסרד. אם אתם זוכרים את הפסוק בישעיהו, שם מתארים איך הוא בונה פסל. אז הוא יתארהו. לא יכול להיות מציאות שיגידו תארהו על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא יתארהו, הוא רוצה לבנות לעצמו איזה פסל, אז הוא מתאר אותו, עושה אותו, ובמחוגה יתארהו, וזהו שם שלא ייפול על השם יתברך כלל. הרמב״ם למד תנ״ך, והרמב״ם למד תנ״ך ואמר, תבדוק אותי בגוגל, תבדוק אותי בקונקורדנציה, אין מילה כזאת. זאת אומרת, הרמב״ם אמר, לא, בכל התנ״ך כולו לא יאמר על הקדוש ברוך הוא שייך לו תואר, כי תואר הוא משהו פיזיולוגי, וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא פיזיולוגי, חלילה וחס. אתם רואים מה אני חותר? אני חותר לטעון שהרמב״ם ישב לכתוב מורה נבוכים אחרי שהוא שלב בתנ״ך. מה פירוש הוא שלב בתנ״ך? לא שליטה של חתן התנ״ך. הוא הבין מה עולה לו מתוך התנ״ך לגבי המחשבות שלו. הוא אומר כמובן שלמדתי תנ״ך ולא מצאתי אף פעם שמשהו שייך לתואר מתייחס לקדוש ברוך הוא, גם לא יתארו אותו בדבר, סימן שהוא לא שייך לדבר, שתואר זה רק בעיה של פיזיולוגיה, וכמובן שהקדוש ברוך הוא לא שייך לפיזיולוגיה, אז אין בכלל דבר כזה. אמנם צלם הוא דמות נופל על הצורה הטבעית, מה ששייך לו מהותי. איך תראה עם כפח?
הצורה הטבעית.
גם הוא אמר שוורץ?
הצורה
הטבעית. בסדר. רוצני לומר, העניין אשר בו נתעצם הדבר, והוא היה משהו, והוא עמיתתו, מה שהוא הנמצא הוא, אשר העניין ההוא באדם ובעבורו תהיה השגה האנושית. צלם או דמות, ומפני ההשגה הזאת השכלית, נאמר בו בצלם אלוהים ברא אותו. צלם זה משהו פנימי, שכתוב על הקדוש ברוך הוא, שבצלם אלוהים ברא אותו, ובכן, היסוד הזה של בצלמנו כדמותנו, מה רצית?
אמנם זה לא, לא מקור מקראי, אבל אז מה זה צלם בהיכל?
צלם בהיכל זה פסל כפשוטוי.
הנה חינמי, אז, מה, אז, אז גם פה אנחנו משתמשים זה לגשמי, גם במובן מה ש... שלילית.
סליחה, סליחה. קודם כל, בבקשה.
אבל זה
הרמב"ם
מקדים
שיש אנשים
שטועים. זהו, לא. קודם כל, הרמב"ם מבדיל בין מה שכתוב במקרא לבין שימושים שעושים מכל הדברים כיוון אלה. אבל הם, הרמב"ם טען, לא. קודם כל, ברגע זה הרמב"ם אמר את זה על תואר. שאמר שהמושג התואר, צלם, נו, אולי. אתה שואל למה חז"ל השתמשו במילה צלם בהיכל.
אולי זה מה שהיה בשם בני אדם.
זה המהות שלו. זה המהות שלו, זה מה שאומר פה
הצלמם כזה. ולכן נאמר, הנה, אולי נקרא את הקטע ולא נאמר את הפרק. ולכן נאמר, צלמם כזה, כי הביזיון הדבק בנפש, היא הצורה המינית של מין האדם, לא בתמונת האיברים ותוארם. וכן אמר כי הסיבה בקריאת האלילים צלמים, מי שעשה את הצלם הזה הם חשבו ככה, היות המבוקש מהם עניין הנחשב. הצלם מביע רעיון, לא תמונתם ותוארם. וכן אמר בצלמי דחורים, כי היה נרצה בעניין דחוק איזה כדחורים ותואר דחורים. ואם אי אפשר מבלתי להיות, לא, לא רוצה להפליג. טוב, נעצור כאן. היסוד הגדול שהרמב"ם מבקש לומר, השכל האנושי זה נקודת המוצא. בעזרת השכל הזה אנחנו יוצאים לבדוק. אם אתה תשמוע, ומי נותן לנו את היתר הזה? התורה. שהתורה אמרה בצלמנו כדמותנו, אמרה שיש פה תכנים פרוחניים, לא יאמר על תואר וכו' וכו'. אנחנו עוד נגיע לזה בפרק השלישי, נדמה לי ששם כתוב שתבנית, המושג תבנית יאמר רק על דבר בנוי, על דבר אנושי.
מה זה?
עוד פעם? אמרתי
ברכות.
את זה פעם?
לא,
זה קיצר, הרבה שנים היה קשה לי, הגמרא בכתובות, בצלם נו תבניתו, אז מה, תבניתו של מי? אז הרתבה שואלת, זה נגמר הסיפור, הרתבה בשיטה מקובצת. אומר הרמב"ם, אז שמעתי את התלמידים של הרב סולובייצ'יק, שהם מברכים, בצלם דמות, מקף, תבניתו, תבניתו של האדם. האדם הוא באמת, האדם בנוי בצורה גשמית על ידי צלם דמות. לא בצלם דמות תבניתו של הקדוש ברוך הוא, אלא צלם דמות, זאת אומרת, אז אתה רואה שהרתבה הלך באותו דרך שהרמב"ם אמר.
יש מה שאומרים על לא יהיה, לא, שלא להשאיר את התלוי על העץ.
כן,
רש"י אומר
דימוד יוקרה,
כן נשמע.
זה חלק מהביטוי האנושי. אנחנו אומרים שהביטוי האנושי זה האדם, הוא ביטוי לכוח אלוהי שיש בו. אם אתה משאיר אותו ככליית אלוהים תלוי, אז מלא להשאיר אותו בדבר הזה. אז זאת אומרת שהסמל האלוקי צריכים להיזהר לנהוג בו כבוד.
זה נשמע קצת כמו שאומרים,
זה נשמע קצת, אתה צודק,
לא כמו שאומרים שקלסתר פניו של אברהם היה דומה ללוט והתבלבלו כאילו,
אבל לא נאמר קלסתר של הקדוש ברוך הוא, כי קלסתר זה משהו פיזיולוגי, זה כמו תואר. אז קלסתרים, נכון, אתה בהבנתך מחבר את קלסתר פניו של הקדוש ברוך הוא עם הקלסתר הזה, אבל לא זכור לי שמולה קלסתר, הרמב"ם ודאי לא יסכים, שמולה קלסתר נאמר על הדבר הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.